פרק שישי, מסכת ברכות, דף מם דלת. יש פה כמה הדרכות בענייני בריאות, מאכלים, מאכלים טובים, מאכלים פחות טובים. זה מפיהם של חכמי ישראל, כמה וכמה חכמים. ואחד מהם נאמר באמת ב... עמוד שאנחנו נמצאים בו, דף ממדלת, בראש העמוד, בדברי הגמרא. יש שם הדרכה מעניינת. ממש בראש הגמרא, בסוף השורה, אוי לו לבית, שהלפת עוברת בתוכו. כן, אומר רש"י, אוי לו לבית, צד שמאל של הגמרא למטה, שורה רביעית, ברש"י. שורה רביעית ברש"י, אוי לו לבית, אוי לבית, לכרס האוכל לפת. זאת אומרת, לפת זה מאכל שהוא קשה לבטן, כלומר, כאשר הוא באמת נאכל כמו שהוא, טבעי, מבלי בישול, מבלי, כן, הוא לא טוב. זה לשון הגמרא, תנו רבנן. זה בשם רבנן. כן? אוי לו לבית של לפת. כלומר, לאכולת הלפת מבלי הכנה, מבלי בישול, מבלי עיבוד, לא טוב לבטן. הקיבה של האדם לא מסוגלת להוציא את אבות המזון שבלפת הלא מבושלת. יש בעלי חיים שקטן עליהם, יש בעלי חיים שיכולים לאכול דברים קשים, או דברים שבן אדם רק נוגע בהם, הוא נשרף. כל מיני עלים רעילים, כן, שהעצלן, יש בעל חי שנקרא עצלן. העצלן, שהוא חי ביערות הגשם. כשמו כן, הוא עצלן. לא יכול עכשיו להתחיל לחזר אחרי מזונות הדינים. הוא נתלה על העץ, שהוא רוצה לאכול, הוא פושט יד ולוקח עלה. העלים האלה הם עלים בשרניים, רעילים מאוד. בן אדם אוכל עלה כזה, מת על המקום. העצלן יש לו כמה קיבות. כל קיבה היא עושה פעולה אחרת על העלה, עד שבסופו של דבר מפרק מתוך העלה את אבות המזון. הקיבה האנושית לא מסוגלת לפרק את אבות המזון שיש בעלים האלה, לא רק בעלים האלה, גם מאכלים אחרים. אבל יש בעלי חיים שאין להם שום קטן עליהם, כן? חזיר, אמרו חזל, לית עתיר מחזיר, אין עשיר מחזיר, הכל הוא אוכל. הכל אוכל, הכל הוא מפרק, הקיבה שלו היא ברזל. אבל אדם, כאשר הוא נפגש עם לפת, זהירות. כדי שהלפת תהיה לתועלת, בסך הכל הלפת יש בה כמובן ויטמינים, יש דברים טובים, אבל איך מפרקים את הוויטמינים? איך הגוף סופח אליו את הוויטמינים האלו, מבלי שהלפת תזיק לו? תכף נראה. בכל אופן, ההדרכה היסודית היא, בענייני הבריאות היא, שאוי לו לבית, בית זה הכרס. זה נקרא בית כי זה בית קיבול. זה בית קיבול שאוכל נכנס בתוכו. כן? כרס זה מעבדת מזון. מעבדת מזון או מעבדת מזון, כן, נקרא בית, אוי לו לבית. זה מה שאומר רש"י. כדי שנבין טוב יותר, הגמרא למעשה מניחה כרגע את השמועה הזאת, ומשיכה בדברים נוספים. אמר רמא, אמר מר, תחול יפה לשיניים וכו'. כן, מניחים את העניין של הלפת, אבל הגמרא חוזרת לעסוק בעניין הלפת, לבאר כמה עניינים שקשורים לעיבוד הלפת, כדי שתהיה ראויה לאכילה. כדי שתהיה ראוי לאכילה, מה צריכים לעשות לה? על זה משיבה הגמרא, ומתייחסת הגמרא, בעמוד הבא, עמוד 39, באמצע הגמרא. כן? יש שוב התייחסות לאותו מימרה, לאותו מאמר חכמים. כן? רואים פחות יותר באמצע עמוד, סוף שורה, אוי לו לבית שהלפת עוברת בתוכו, רואים את זה? זה באמצע עמוד של הגמרא. איזו שורה בדיוק, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11. שורה 11, סוף השורה. חוזרים למאמר של הגמרא. אוי לו לבית, שהלפת עוברת בתוכו. כן? על זה שואלת הגמרא, הנה, האם כך הוא הדבר? האם זו באמת הדרכה מקובלת על הכל? הרי ראינו שיש כאלו שנהגו אחרת. הנה, האם כך היא? האם כך הדבר? והרי אמר לי רב על השמעי, הרי אנחנו שמענו שרב אמר לשמש שלו, שהיה קונה לו גם ירקות בשוק. אז היה אומר לו בלשון כזו, כאשר אתה רואה לפת בשוק, אל תתקשר אליי לשאול מה אני רוצה לאכול בצהריים, או מה אני רוצה לאכול עם הלחם. זה צריך להיות לך ברור שאני אוכל לפת. וכמו שאני אומר לך, אני מאוד מאוד אוהב פיסטוקים. אתה הולך לשוק מחנה יהודה. אז אני אומר לך, כאשר אתה רואה פיסטוק שם בשוק מחנה יהודה, אל תתקשר לשאול אותי אם אני רוצה שתקנה לי פיסטוק. זה ברור שאני... זה מין ביטוי כזה שמראה עד כמה רבה אוהב לפת. רבה. ככה הוא אומר לשמה שלו, שאתה רואה לפת בשוק, אל תשאל את עצמך, עם מה רבה אוהב לאכול את הלחם שלו? זה לא צריכה להיות שאלה, אתה צריך לדעת. לפת. אז רואים שרבה ממש, איך אומרים בלשוננו, משוגע לפת. אז מה, הוא לא שם לב למה שאמרו פה חכמים? כך שואל את הגמרא, הנה, ואמר לרבה לשמה, והרי ידענו שאמר רבה לשמה שלו, מה הוא אמר לו? כי חזית ליפתה בשוק. מה? עמוד 39. אמר לו, כי חזית לליפתה בשוק, כאשר תראה לפת בשוק, לא תימה לי, כן, לא תאמר, במי קרחת ליפתה. ומה אני קורא? אנחנו כרגע בגמרא, זה דברי הגמרא. רשי, כן, בדיוק. הגמרא זה אותיות ה... כן, נכון. היותר גדולות, כן, אתם רואים? זה קטע הגמרא. אז בעמוד 11 בגמרא, כן, קראתי כרגע מה ש... אולי אני אחזור לזה, כן? בעמוד 11, בסופה של השורה, אוי לו לבית שהלפת עוברת בתוכו. בעצם הגמרא חוזרת להתייחס מעט לממרה הזו שנאמרה כבר על ידי רבנן, ומבררת שם בירורים, כן? אוי לו לבית שהלפת עוברת בתוכו, הנה, האם כך הוא הדבר? האם הדרכה הזו רווחת ומקובלת על הכל? הרי ראינו שרבה לא סובר כך. כן, שהרי הוא היה משוגע לפת, וכך הוא אמר לשמשו, כאשר אתה מגיע לשוק, שלא יהיה לך אפילו ספק מה אני רוצה. אם אתה רואה לפת, קדימה תביא. נו, שאלה גדולה, נכון? בוא נראה מה משיבה הגמרא. כן, אמר אביי, הוא משיב, אביי מתייחס לדבר הזה, כן, אין קושיה. אמר אביי, בלי בשר, מה שנאמר אוי לבית שהלפת עוברת בתוכו, זה כאשר לא מבשלים את הלפת הזו עם בשר. אבל אם משלים את הלפת עם בשר, אז כבר תש כוחה. נעשה שינוי כימי, כן? ביולוגי נקרא לזה יותר נכון, כן? בתוך הלפת, ועל ידי זה יש שינוי מאזנים בתוך הלפת. החלקים הרעלנים שבה מתמתנים, החלקים הטובים משתחררים, כן? על ידי החימום, דווקא עם בשר, כמו שאומר רשי, למה דווקא בשר? אתם רואים, שורה הראשונה רחבה ברשי, אתם רואים את השורה הרחבה ברשי? כן, שם כתוב מבלי בשר. רשי מסביר, כן? למה רבה אכל אמנם לפת, אבל זה לא עומד בניגוד להדרכת חכמים, כי רבה אכל איזה, או בישל את הלפת עם בשר. מסביר רשי את ההיגיון הכימי שבדבר, מבלי בשר, הוא קשה. הלפת בלי בשר היא קשה מאוד. אבל כשמבשלה עם בשר, שמן מתיש, השומן של בשר, מה הוא עושה? הוא מתיש כוחה של הלפת. מרקח אותה, בדיוק. יותר מה שמרקח, הוא משנה את מאזן הרעלנים שיש בתוך הלפת, ועל ידי זה הלפת, כן, החלקים החיוביים, כן, שהם ברי עיכול לאדם, הם מתחזקים יותר, והחלקים הבעייתיים הם מתמתנים על ידי הבישול. זה קורה הרבה פעמים בישול. כן, כן, נכון, זה בדיוק העניין. נכון, נכון. זה מתיש, כלומר, צריך פה להילחם עם הרעלים האלה, זה לא... הרעלים האלה, כן. על תורמוסין כתוב שהם כל כך מסוכנים לאדם שכדי לאכול אותם צריך לבשל אותם 7 פעמים. כן, לשלקינו. 7 פעמים צריך לבשל אותם, עד שמבשלים אותו 7 פעמים. רק אז הרעלים שבצמח שנקרא תורמוס, כן, הוא... לטיש, נכון, צודק, יש פה מלחמה, כן, מן כוח הבישול, כן, נכון, נכון, אפשר בהחלט לומר, כן, חכמים היו מאוד ציוריים הרבה פעמים, כן, הם היו, הנפשות שלהם היו נפשות מאוד מגוונות, ידעו להשתמש בשכל, ברגש, בדמיון, מאוד עניין, שגם נוגע לענייננו, אגב, פה, לסוגיה שאנחנו נלמד פה. בכל אופן, כך אומר רשי, כן, מה ההיגיון עם זה, כן, הקולינרי, כן, שהלפת היא קשה, אבל שמבשל אותה עם בשר, כן, השומן של הבשר מתיש כוחה. זה דעת אביי. בסדר? כך אביי מתרץ את הקושיה. אמר אביי, מי בלי בשר? כלומר, מה שנאמר, אוי לא לביי, זה כאשר לא מבשלים את הלפת עם בשר. תירוץ ראשון. ורבה, פה רבה הוא ממש בעל שמועה, רבה הוא זה שאכל את הלפת. אז הנה הוא אומר לנו, כן, ורבה אמר, מבלי יין. כן? זה רבה, שאמר לשמעי, כן? מה שאמר, כן? למשרת שלו. והוא אומר שבעצם רבה פותר לנו את השאלה ואומר לנו, תדעו לכם, אני הייתי אוכל לפת, אבל בתנאי, ואני שותה יין אחרי הלפת. כשאני שותה יין אחרי הלפת, היין מכשיר את האוכל. כמו שלפעמים אוכלים, מרבדים את הבטן עם זיתים וחצילים כדי לאכול איזה מאכלים מסוימים. למשל, שדם לא רוצה להשתקר, כן, לשתות יין ולא להשתקר, אז הוא לפני כן אוכל כל מיני דברים. זאת אומרת, זה מכשיר את הבטן להיות מסוגל לסבול את האלכוהול. אז יש, אתם רואים? אז הדעה הראשונה של בשר, זה בעצם דרך להכשיר את מי? את הלפת. והדעה של יין זה להכשיר את מי? לא את הלפת, אלא את, את האוכל. אתם רואים? יש פה, נכון, דיוק כך. כן? זה דעה שני, להכשיר את האוכל. כלומר, בלפת לא נעשה שום שינוי, רק מכשירים את גוף האוכל, כן, על ידי שתיית היין, כנראה שיש איזה כל מיני הפרשה של חומרים כאלה ואחרים, ומאלה הגוף יכול להתמודד כראוי, גם עם הרעלנים של, של הלפת. כן? זה דעת רבה, שמספר לנו, בכבודו ובעצמו, איך הוא היה אוכל את הלפת. רבה אמר, מבלי יין. האיסור הוא דווקא כאשר אוכלים את הלפת, בלא יין. אבל עם יין, אין בעיה. איתמר רב, כן, יש אומרים, עכשיו זה דעת רב. רב אמר, מבלי בשר. כן, הוא סובר כמו אביי, נכון? אותו דבר. כן. ושמואל אמר, שמואל היה מאוד בקיא בענייני רפואות, ידוע. שמואל היה רופא. יש לו הרבה עצות, מסכת שבת, בענייני רפואה. שמואל היה רופא, ושמואל אומר לנו, מבלי עצים. מה זה מבלי עצים, אומר רשי, אתם רואים? בואו נראה מבלי עצים. כן? שאינו שולקה הרבה. בלי עצים, מה הכוונה? ששולק אותה הרבה. כמו שאמר לגבי התורמוסים. ריבוי העצים מראה על עריכות הבישול. זה נקרא מבלי עצים. לא עץ אחד קטן שמתקלה תוך 5 דקות. זה לא הספיק ללפת. צריך ריבוי עצים. שזו שהמדורה הזאת תדלה ככה שעה טובה. כן? ואז מובטח לנו שכבר הרכב שם, הרקמה של הלפת השתנתה. טוב. כן, מבלי עצים, אז יש לנו פה שתי דעות שמדברות על, כן, הכשרת המאכל לאכילה, ודעה אחת להכשרת האוכל, כן? מה זה הכשרת המאכל? גם בשר וגם עצים, נכון? כן, עצים אגב זה בלי בשר. עצים, מדובר על בישול הלפת בפני עצמה. לא צריך נוסף אליה גם שומן של בשר. אבל שתי שיטות, שתי דרכים, זה בעצם להכשרת המאכל, שיטה אחת זה להכשרת האוכל. זה היין. חושב נזכור ככה בפשט הסוגיה. הרב אומר לנו את המילים הבאות, כן? הרב לוקח את הדברים קצת למחוזות יותר פנימיים, יותר רוחניים, יותר נפשיים, אבל בהתחלה הוא קודם כל מאיר מספר הערות לגופו, לגופה של הגמרא. נראה. אוי, לא, בפסקה עין א', אתם רואים את זה? עמוד 38, למטה, עמודה שמאלית, פסקה עין א', יש. כן, כולם רואים, נכון? אוי לו לבית שהלפת עוברת בתוכו. כן? הרב עוקב כאן, אחרי המהלך של הלפת, כן? איך שהדבר באמת מודגש פה יפה בדברי חז'ל. הרי חז'ל אומרים, אוי לו לבית שהלפת עוברת. מרב אמר עוברת. למה כתוב עוברת? שאינה מתעכלת ואינה מוציאה כוחה להועיל אל הגוף, על כן היא מזקת לו בעוברה. שהפעולות הרעות נקלטות באופן יותר קל מהתכונות הטובות, שהן יבואו אחרי פעולות העיקול הטובות. אומר לנו רב ככה, שימו לב דברי חז'ל, אוי לו לבית שהלפת עוברת. מה זה עוברת? הלפת לא עברה שום תהליך של הכשרה, אלא היא עוברת מבלי לעבור שום תהליך. כן, למה הדבר דומה? אתה אוכל חתיכת בשר, כן, אכלנו עכשיו, היה בשר, היה בשר היום. היה בורקס בשר. כמה פעמים אדם ממוצע לועס את הבורקס לפני שהוא בולע. צערנו, תרבות קלוקלת, כן, אנשים לא לועסים כמעט האוכל. בולעים חתיכות כמעט שלמות, כן, ממש. לועסים 5 פעמים, דובר על בורקס, כן, למרות שזה בצק אלים, הוא דורש הרבה לעיסה. במובן מסוים, האוכל עובר. מבלי שהוא עובר תהליכים של הכשרה. כן? אבל לפני שהאוכל נכנס לקיבה, הוא צריך קודם כל לעבור תהליך של עיבוד בבית הבליעה. בית הבליעה זה חתיכת עסק, זה חתיכת מפעל. קודם כל יש עיניים חותכות, יש עיניים תכונות, יש את הרוק. אבל כדי שבאמת, כן, האוכל צריך להיות מוגש לקיבה כמעט במצב מימי. אם אתה אוכל בשר, צריך ללעוס לפחות 30 פעם. 30 פעם. כן? אחרי 30 פעם... מה? וואלה. תלוי גם בכמות. איזה חתיכה לוקחים? לוקח חתיכה כזו, 30 פעם. אתה לוקח חתיכה קטנה, 10 פעם. בסדר. אבל צריך להגיע למצב מימי. אם זה נכנס לקיבה, לא במצב מימי, מיצי הקיבה מתקשים להקל, ואז חתיכות של בשר נשארו בשלמותן בתוך הבטן, זה מתעכב בתוך הבטן, מעל 12 שעות, מתחילה דלקת, יכולה, כן, אתה לא, לא מיד, אבל זה יכול לגרום דלקת בהמשך הזמן. האוכל צריך להיות מוקל. מה? כל מיני צרות, כן, הרי קיבה זה מוח, כן, יש שתי מוחות, לפי חכמי הגוף, חכמי הטבע, הקיבה זה סוג של מוח, יש מוח הזה ויש את המוח הזה, יש הרבה פעולות מקבילות בין שני המוחות האלה, כן, מאוד מעניין. כן, הסוגיה מעניינת. אבל בכל מקרה, אומר רב, מה כתוב? אוי לו לבית שהלפת עוברת. העוברת, ברור יש דבר שהיא עוברת בשלמותה מבלי שום תהליך של עיבוד. זה הדגש כאן. ואז אומר רב, כאשר היא עוברת, ממילא לא נעשו פעולות שמכשירות את הלפת לחלץ מתוכה את אבות המזון. אבות המזון נשארים כלואים בקרבה, כי לא נעשו פעולות העיבוד, אם זה... חיתוך, שיניים חותכות, אם זה תחינה, אם זה הרוק. כן? אגב, לא יודע אם שמתם לב, לפעמים שאנחנו לועסים בשר למשל. עכשיו, יש אנשים שקשה להם לועס את הבשר, 30 פעם וזה. אז הם לועסים. חלק מהבשר נהפך מימי. באופן אוטומטי שאנחנו לועסים 10 פעמים למשל בשר. חלק נהפך כבר מימי, וחלק עדיין לא נלעס כרוי. למעשה, בתוך חלל הפה יש כרגע, חלק מימי, וחלק מוצק. עכשיו, מי ששם לב, יודע, כן? השיניים מסננות את החלק המוצק, לא נותנות לו להיכנס מימי אל תוך... אבל החלק הנוזלי שכבר נלעס, שכבר... כן? הוא יורד פנימה. שימו לב בתוך האכילה. אפשר להחליט שעכשיו אני מכניס פנימה את החלק הנוזלי, עושה פעולה כזו. היא באופן אוטומטי מושכת ושואבת את החלק הנוזלי, החלק הקשה עדיין נשאר בפה להמשך הפעולה. זה חוכמה גדולה שבית הבליעה עשוי בצורה כזו שהוא מסנן את החלק הנוזלי. מהחלק הקשה, חלק הנוזלי כבר יכול להיכנס לגוף, תהליך העיכול מתחיל כבר בפנים, והחלק הקשה נשאר פה כדי להמשיך וללוס לו. זה לא צחוק הדברים האלו, הדברים מאוד מאוד חשובים. כן? אומר הרב, אינה מתעכלת, מה זה עוברת? אינה מתעכלת. כן? ואינה מוציאה כוחה. מכיוון שלא מתעכלת, גם לא מוציאה כוחה. שאמר, אבות המזון, הוויטמינים שכלואים בתוך המאכל, לא מוציא כוחו. מכיוון שהוא לא מוציא כוחו, ממילא, כן, הוויטמינים האלו לא נטמעים בגוף, לא מגיעים לכבד, ולא שותפים ביצירת הדם. הדם, שהכבד יוצר, הוא לא מכיל בקרבות הוויטמינים האלו. הוויטמינים האלו, איפה נשארו? בחלל הבטן. נשארו שם. אחרי זה גורם צרות צרות ביציאות, בלגן, כן, עדיין, אני יודע, יש כאלה שמחילה מכבודכם, נזקקים לשירותי פעם שלושה ימים, פעם בארבעה ימים, כן. כל המאיים מלאות בזה, לפעמים זה מגיע למשקלים של 10 קילו, לפני. אנשים שלא רגילים ביציאות טובות, יכול להגיע למצב שבין 5 קילו ל-10 קילו בתוך המאיים, במייגס. וכל הדבר הזה, 5 מטר, כמה שזה. לפנים שם 10 קילו. זה מאוד מאוד כבד, כי מכיוון שזה נעשה יותר ויותר מוצק, עוד ועוד ועוד בסוף זה. 5 סנטימטר מרובעים יכול לשקול 100 גרם, 150 גרם, זה כל כך לוחץ. יכול להגיע ל-10 קילו, כך כתוב. אני ראיתי, בדקתי את הדברים האלה. בין 5 ל-10 קילו, יכול להגיע, שמרוכז בפנים. האדם פתאום נשקל ורואה, אחרי שבועיים, הוא 10 קילו יותר. זה לא 10 קילו של שרירים, זה לא 10 קילו שנוסף לגוף, זה 10 קילו של כל המטען הזה שנשאר בתוך המייגס, עד כדי כך. מי שרוצה לבדוק את זה, כן, אני מקווה שאף אחד מאיתנו לא בקטע הזה, אבל שעושים אחרי זה חוקים, כן, יש מקומה שעושים חוקים, כן, באמצעות צילון של מים. אפשר להוציא משם 10 קילו. 10 קילו. הוא מוצא את הכל, הולך להישקל, 10 קילו פחות. אבל זה מאכלים שלא הוקלו. לא הוקלו, מאכלים עלינו. שרוסים להם לנקודה הזו. בוא נראה. היא מזקת, שהפעולות הרעות נקלטות, כי אם שימו לב, הרב נותן לנו פה כלל מאוד מעניין, הפעולות הרעות נקלטות, באופן יותר קל מהתכונות הטובות. מהי התכונה הטובה? התכונה הטובה יהיה מזון המעוקל, ותראו כמה צריך להשקיע כדי שהמזון יהיה מעוקל. לא צריך להשקיע כלום כדי לבלוע. לבלוע זה צ'יק צ'ק, אבל זה מסיק. לראות את זה, כדי שבאמת האכילה תיתן את פרייה כמו שצריך, צריך להתאמץ. צריך ללעוס כמו שצריך, צריך לשבת בשקט, צריך כמה תנאים שיש, כן, כדי שהאכילה... וזה כלל גדול. הרבה יותר קל להרוס מאשר לבנות, זה דבר ידוע. הדברים השליליים, אפשר להשיג אותם הרבה יותר בקלות מהדברים החיובים. הקוצים צומחים הרבה יותר בקלות מאשר החיטה צומחת. החיטה צריך להשקיע, צריך... קוצים צומחים ככה. זה טבע המציאות, אחרי חטא אדם ראשון, קוץ ודרדר, תצמיח לך, שכוח הטוב הוא יותר כבוש, וצריך פעולות יותר נמרצות כדי להוציא אותו. לעומת כוח הרע שהוא מסגשג, ו... כן, כן, כן. ראית הגלים של אדום, כמה הם פתומים, כן, כתב חכמים בהר הבית, שראים את הרומאים שמה, מסתכלים עליהם כמה הם יפים, כמה... ראית הגלים של אדום, כמה הם פתומים, ואילו, חכמי ישראל, כן, זה המציאות, זה המציאות. אבל זה מגיע גם לענייני אכילה. הרבה יותר קלקל, קל לקלקל מאשר לתקן. נכון, משיכים. עד לפה זה מובן, נכון? יופי. עכשיו דייקנו בעניין של עוברת. כן? יפה. והנה הורו לנו בגמרא, אזל, כן? הורו לנו בגמרא, חכמנו זיכרונם לברכה, שמתי זה מזיק, מתי זה נחשב עוברת, כל עוד זה מבלי, שלוש דעות, מבלי יין, או... בשר או עצים. זאת אומרת, יש לנו פה שלוש צורות הכשרה. ראינו כל אחד מה הוא עושה. מה עושה היין, מה עושה הבשר, מה עושה עם העצים. צורות הכשרה של מאכל. כאשר המאכל בא במגע עם כל אחד מהפעולות האלו, הוא יותר משחרר מתוכו. זה המשחרר. הנה אמרו לנו, בגמרא זיכרונה לברכה, שכל הבעיה היא כאשר מדובר מבלי יין או בשר או עצים. כלומר, מילים אחרות, כלומר, כשלא יכשירו אותו, את מי אתו? את המאכל. או את הגוף. ראינו? יש שתי סוגי הכשר, נכון? יש הכשרת המאכל, כן? בשר ועצים, ויש הכשרת הגוף, זה היין. שלא יכשירו אותו או את הגוף לקבל תועלתו הרצויה. עכשיו, כל הדוגמה הפיזית הזאת, צריך להבין, שכל קיומה, כן? הדוגמה היפה הזאת, שהיא נוגעת לענייני מאכלים, היא רק משל. הרי ודאי קודם לה משהו, כן? קודם לה. בוא נאמר ככה, המשל לא היה קיים אם לא היה לה מציאות רוחנית כזו. כלומר, יש נמשל. בגלל שיש מציאות רוחנית כזו, שנקרא לה הכשרת מאכלים, בגלל זה אפשר שנמצא הכשרת מאכלים במובן רגיל ופשוט. כן? זאת אומרת, אנחנו מתייחסים בדרך כלל לעולם הפיזי ולחזיונות שלו. אבל אמיתו של דבר, כל מה שרואים בעולם הפיזי יש כדוגמתו בעולם הרוחני. ואם מצאנו בעולם הפיזי סוגיה של הכשרת מאכלים, מאכלים שלא טובים לגוף, אלא אם כן מאבדים אותם, כנראה יש גם סוגיה של מאכלים בעולם הרוחני. מאכלים. אבל לא מדובר במאכלי גוף, מדובר במאכלי הנפש. מאכלים של נפש. מה הם מאכלי הנפש? דעות. אנחנו לומדים תורה. יושבים לומדים תורה, מתעסקים עם דעות. דעתו שחכם זה, דעתו שחכם זה. או שאנחנו עצמנו מעבירים דעות לחברים. כל דעה כזו זה לפת. כדי שהלפת הזו תעבור יפה, לא רק אצל הזולד. גם אצלך. כאשר אתה מתעסק בדעה, ואתה הוגה בה. כדי שהדעה הזו... תיתן את הכוח ואת האור שיש בתוכה, היא צריכה לעבור תהליך של הכשרה. אתה לא יכול להגיד דברים סתם, זה חזקה, דומיינים, כן, מחוספסים וגסים, לא מדויקים. זה דלק מטונף, אתה תכניס אותו לתוך הצנרת, האוטו יעצור בקילומטר הראשון. זה לא עובר. כן? הרב לוקח אותנו, מה שנקרא, לנמשל. רק אמרתי, כן, העיקרון, המנחה הזה, שהוא כתוב בהרבה מקומות, שאין משל בלי נמשל. או אלמלא הנמשל, לא היה משל. כל העולם הפיזי וההתנהגות שלו, זה בעצם השתקפות של עולם רוחני. אבל בצורת סבירה אחרת. כלומר, אם היינו מקלפים את העולם הפיזי ומעלים אותו לדרגה שקדמה לו, היינו מוצאים את העולם הפיזי בצורה יותר רוחנית. ככה זה עובד. רק פה, בעולם הזה, כן, זה מופיע בצורה פיזית. מצוי בצורה של לפת. בעולם הרוחני, הלפת היא בעצם בתיאור אחר, בצורה אחרת. ממש כמו שאנחנו עכשיו, יודע, אני חושב עכשיו, במחשבה אני עכשיו חושב לבנות בית. בשלב הראשוני, כל הבית, איפה הוא נמצא?
בראש.
בשלב השני, אני עובר לדיבור. זה לא רק בראש, אני כבר מדבר. אני רוצה לבנות בית קיץ, אני רוצה לבנות בית חורף, סמוך לים. אני רוצה שיהיה לו ארבע... זה כבר דיבור. משם זה כבר עובר ליכולות נפשיות של אדריכלות, משם למעשה. אבל למעשה, הבית שמופיע במעשה, הוא כולו היה מתומצת בראש. אבל במצב צבירה אחר. כך זה עובד. כל מה שקיים פה, הכל מתגלגל ומשתלשל מעולמות עליונים. שורשים רוחניים. כך זה עובד.
מה שאתה אומר אפשר להשליך על כל
דבר בחיים. בסופו של דבר גם הזרע של הגבר נמשך מתוך איזשהו מקום במוח. נכון. ומכאן
כאילו אפילו ילד
של בן אדם הוא תוצאה של מחשבה. לגמרי. פעם חשבו, נכון. בזרע עצמו כל התינוק מתומצת, והכישרון של האישה זה בעצם להחזיק אותו ולפרט אותו, כן, לרמח איברים שעושה גידים, רנב איברים שעושה גידים, כן, רצים, רצים. זה הרעיון. בכל דבר, עכשיו הולכים לנמשל. אני כבר אמרתי אותו, אגב, כן, פשוט לעשות תעודת ביטוח שלא נגיע לשלוש, פתאום נראה שאנחנו לא הגענו. אז אמרתי כבר את הרעיון כולו, שהכל נוגע לעניין של מזונות הדעות, כן, ביחס לנפש. כשנפש שמקבלת דעה לא מבוררת, זה עושה קלקול קיבה. רציני מאוד. מאוד מסוכן. עכשיו נראה את הפירוט של הרעיון הזה, איך הרב אומר אותו. וגם חזיון זה, כדוגמת זה, נראה בדברים הנפשיים. הנפש היא הכרס, הנפש היא הבית, והמזונות שלה זה הדעות. נראה בדברים הנפשיים. במה? במזון הנפש. מהו מזון הנפש? הדעות. והרב מפרט. כשאנחנו באים להתעסק עם דעות, בין אם אנחנו באים להגיד את הדעות האלו לעצמנו, להכיל את נפשנו בדעות האלו, בין אם אנחנו באים להזין אחרים בדעות שלנו, אנחנו צריכים לראות מה אנחנו נותנים להם. מה המעמדה של הדעה הזו? מה רמת הבירור שלה? מה רמת האמת שבה? אגב, זה גם משתנה מאדם לאדם. הבטן שלך זה לא הבטן שלי. יכול שאדם אחד יוכל לקבל דעה, אני יודע, תורת הסוד. טוב לבטן שלו. מישהו אחר צריך לקבל את אותו רעיון על פי הפשט, לא על פי הסוד. זאת אומרת, יש פה הרבה יחסיות, נאמר ככה. אבל בוא נדבר על העיקרון המנחה הכללי קודם כל. כל דעה צריכה להגיע לרמה מסוימת של בירור כדי שתועיל לנפש. שתוכל ליצור תנועה חיובית בתוך הנפש. התעוררות הרצון הטוב, התפתחות המידות הטובות, כן? התלהבות הרגש של הקדושה, ציור כוח המדמה בקדושה. זאת אומרת, ברגע שהדעה היא לא מחוללת את הדינמיקה החיובית בתוך הנפש, במלוא מובן המילה, הדעה הזו היא מבלי עצים. היא מבלי בשר. תכף נבין מה זה בשר, עצים ויין בנמשל. אבל היא לא עברה תהליך של עיבוד הדעה הזו. לא מספיק שקדת על בירור הדברים. קראת משהו, אבל הסתפקת בקריאה באלמה, וכדי שתראה חכם בעיני החבר'ה, עכשיו אתה אומר איזה דעה. היא לא ברורה לך בכלל. אבל אתה רוצה להגיד איזה דעה. מה אתה מבין בכלל בדעה שלך? אתה יכול להסביר אותה? יקשו עליך קושייה, אתה מסוגל להשיב על זה? אבל אתה יוצא איזה מדעה, שמעת משהו בשיעור, אני יודע שאתה אומר, כן, כן. אתה לא מבין מה אתה אומר בעצם. הוא אומר לגם קשה לך להעביר את זה בצורה מסודרת לזולת. כן? אתה צריך לוודא שקודם כל הדברים ברורים לך. טוב, אז הוא אומר ככה, ישנם דעות כאלו, שלא ידריכו את האדם בהדרכה טובה, כי אם בתנאי ש... באיזה תנאי? כי אם באיזה תנאי? כשיתוקן הסברן כראוי. גם הדעות הן כמו לפת. כמו לפת. זאת אומרת, אם אתה מסתכל, תראו למשל, דוגמה, מדענים, כן? מדענים, מדעי הבוטניקה. מסתכלים על איזו תופעה בעולם הצומח. יש תופעות מופלאות. אתה מסתכל על עץ, אתה רואה עלים. אתה רואה עלים, שואל אותך, מה תפקיד העלים? מה תפקיד העלים? אז אתה יכול להגיד, העלים באופן כללי, יכול להיות שהם מצילים על העץ. פה לא צריך להתאמץ כל כך כדי... כי זה רואים שהוא מצל, כן? העלה הוא מצל. אבל אחרי זה אתה אומר, רגע, 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 לא יכול להיות. אם זה היה כדי להצל על עץ, לא צריך את כל המבנה הפנימי של העלה. יש שם מבנה שנראה כמו בית חרושת, יש להם ספרי בוטניקה שהם, שמציירים את הלב בתוכו, רואים כל מיני מכונות, כמו איזה בית חרושת שבני אדם בונים, כן, כדי להפוך אור לסוכר. איזה מכונות היינו צריכים? פתאום רואים שהעלה בהגדלה, יש בו כל מיני סעפת מוזרה כזו, לא ייתכן שזה רק בשביל צל, לא ייתכן. אז אנחנו יודעים באופן כללי שהעלה משמש לדברים נוספים. אבל עדיין, האמירה הזו היא מאוד כללית. נכון? מאוד מאוד כללית. עדיין צריכים עוד להתאמץ ולהתאמץ כדי להבין מה זה עושה באמת. וכן הלאה וכן הלאה. כן? כלומר, זה נקרא עד שיתוקן הסברן כראוי. אתה רוצה לשכנע אותי בתפקידם של העלים, אז בוא תבוא לי עם אדם מסודר. תגיד לי, זה גם בשביל הצל. בוא אני אסביר לך לפי המבנה של העלה, איך זה מצל על העץ. אני אראה לך את הדיוק, את הזוויות. אחרי זה תיכנס יותר עמוק לתפקידו של העלה כמימיר אנרגיה סולארית, כן? או אור שמש לסוכר. עכשיו תסביר לי את זה. וואי, הסברת לי זה כוח יפה, אני ממש מבין. אני מרגיש שזה מנוחה בתוך הנפש. כי באופן כללי צריך לדעת, הנפש שלנו היא בנויה בצורה כזו, שהיא שואפת תמיד לקבל מזונות נקיים. כשאנחנו שומעים דבר אמת, הנפש שלנו מרגישה קורת רוח מיוחדת. כשהדבר הוא לא אמיתי, מה אנחנו מרגישים? משהו כזה... במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, שאומרים לו משהו לא אמיתי, אנחנו סופגים את זה, ואז הדבר הלא אמיתי מתחיל להסתובב לנו כמו איזה רדיקל חופשי בתוך הבטן, בתוך הנפש. והוא משפיע על הדמיון, כן? זאת אומרת, אם אני נפגש עם מושגים שהם לא מדויקים, מידת הדין, מידת העונש של הקדוש ברוך הוא, אם אני לא פוגש את המושג הזה בצורה נכונה, הוא יכול לגרום לי פחד, להיות אדם פחדן, להיות אדם מיואש, מדוכס, שונא את הקדוש ברוך הוא. דברים איומים. וכל זה למה? כי לא הסבירו לי מה זה מידת הדין. כל דבר זה ככה. כשאנחנו קולטים מושגים לא מבוררים, המושגים האלה פועלים על הרצון, על הדמיון, על הרגש, על המידות, כפי התוכן שלהם. התוכן לא מבורר. כן? וזה יוצר בתוך הנפש תבניות בעייתיות מאוד, גם התנהגותיות, גם מידותיות, גם רגשיות. למיתו של דבר זה ההסבר כמעט הבסיסי והיסודי לבעיות של האדם. האדם ניזון ממושגים שגויים. קוראים זה הנדסת תודעה. כל הטרלול הפרוגרסיבי של הנדסת התודעה בעצם מסמה, מטמא ומטמטם את נפשנו בדעות חלקיות. אנחנו מוצאים את עצמנו אחרי זה. מיואשים, חסרי אמונה, חסרי. צריך מאוד מאוד להיזהר. מאיפה אנחנו קולטים את המושגים? הדבר הזה אפילו אמור לגבי מושגים שמופיעים בספרות הקודש, צריך לדעת. לא דומה תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. יש ספרים, ספרי מוסר בעיקר, שנכתבו בחוץ לארץ, ברוח הגלות. יותר מוסר, יותר הלקאה עצמית, יותר... וזה מפחיד את הנפש. תורת ארץ ישראל. זה עולם אחר. זה לא רק נוגע לדעות של המאה הרצועות, זה נוגע אפילו לדעות של חכמים. עד כדי כך שאמרו חזל, שתלמוד בבלי, זה, אין, תלמוד בבלי במחשקים הושיבני השם, לעומת תלמוד ירושלמי. עד לאן הדברים מגיעים, בכל נושא של ברור המאכלים לנפש. אנחנו לא במדרגה של תלמוד ירושלמי. לא במדרגה. לא, אנחנו לא במדרגה. לא במדרגה. התלמוד הירושלמי זה דומה ל... כן, תראו את זה, אדם עיוור ואדם שרואה את שני מעמידים בנקודה אחת, ואומרים להם, תגיעו, כן, תגיעו לקיר. אדם עיוור לא יודע איפה הקיר בכלל. איזה קיר? קיר שלפניך. הוא לא יודע אפילו מה זה לפניו. הוא... כן, אז הוא מתחיל לגשש. הוא נתקל בזה. ממשש? לא, זה רק סטנדר. הוא כותב, סטנדר. עד שהוא יגיע לשם, יהיה לו ספר מלא. הוא מלא חוכמה הרבה יותר מזה שורא דוח. זה שורא דוח, הוא לא שם לב שזה בחסטנדר, הוא ישר הולך. מי יותר חכם כביכול? העיוור. אבל מי צריך את החוכמה הזו? זה התלמוד הבבלי. תלמוד ירושלמי זה דוח. אנחנו רואים את הבירורים בתלמוד ירושלמי. מה? זה קשה להגיד את הדברים האלו, אבל הגמרא אומרת, במחשקים הושיבני השם זה תלמוד בבלי. מחשקים היא קוראת לזה. זה הרבה בירורים, ופלפול, כן, זה מאוד אופייני לעיוור שמגשש את דרכו באפלה. הוא מאוד מחכים, אבל בגלל שהוא עיוור הוא מחכים. מה שכך. בכל אופן, בוא נמשיך הלאה, כי אם שיתוקן הסברן כראוי, ויסקילן לעומקן, אתם רואים? יסקילן לעומקן, להכיר את המושג הזה יפה יפה, כפי שהמושג הזה מתייצב לפני ריבונו של עולם למעלה בשורשו, צריכים לברר כל מושג, כן? על פי שורשו, לברר את האמת הגמורה, לא רק את צל צילו של המושג, אלא לברר את המושג מצד האמת, ויסקילן לעומקם, כן? על ידי הרכבת דעות מוסריות עמוקות. הרכבת דעות, אגב, אנחנו יכולים להסביר, למשל, כן? מסילת ישרים שרוצה להסביר את החשיבות העצומה של לימוד התורה, שבלעדיה אי אפשר לבוא לאמת. אז קודם כל, אני מביא את חז"ל. בראתי יצר רע, בראתי לתורה, צבלין. הוא מביא עם אמר חז"ל, אבל לא מסתפק בזה, הוא מרכיב עוד דעה כדי להסביר את הרעיון, אז הוא גם מביא עם החז"ל, אבל לא נמנע מלהביא את משל גן המבוכה. משל גן המבוכה, כן, אותו גן שיש בו שבילים נבוכים, ויש במרכז הגן בימה, ואנשים שהולכים בתוך השבילים צריכים לגלות את הבימה. כל משל גן המבוכה, הוא משתמש בעצם, הוא מרכיב בתוך ההסברה בעצם איזשהו אלמנט, מהשרים, הגן הנטוע אצל השרים לצחוק, זה נמצא בפדובה, באיטליה, גם, כן, גם בוירונה, יש שתי, בעצם שם היה, ואז נודעים שתי גני מבוכה, שם באיטליה. כן, אחידה במסעותיו, הוא מספר על שני הגנים האלה שהוא הגיע, אחידה היה שלוח של חברון, למקבית כספים לשיבת חברון, אז הוא הסתובב בחצי אירופה ויותר. אז הוא הגיע לפדובה, ושם לקחו אותו לגנים המפוארים של העיר הזו, גם בוירונה, והוא אומר, פה פגשתי את גן המבוכה של המסיעת ישרים. יש שם שני גני מבוכה, אחד קטן עם שמונה שבילים, ואחד ענק ועצום. איך שהוא מקנה אותו, כן, שהקטן הוא ממש כקוף בפני אדם לפניו, בהשוואה אליו. כן? הוא ראה את זה שם. אז הרמח"ל לא נמנע מלהסביר לנו רעיון יסודי באמצעות והרכבה של כל מיני כיווני הסברה. באותה מידה הייתי יכול להביא ולהסביר דברי המסיעת ישרים, אודות החשיבות העצומה שאדם לא יעשה דרכו בעולם הזה. מבלי תורה, הייתי יכול לבוא להגיד, זה דומה לצבוע. מי שראה הצבועים שרוצים להשיג מזון, אחד התחבולות שלהם, זה לצפות בנשרים שנמצאים בשמיים. עכשיו, נשר, תלוי באיזה גובה הוא נמצא, יכול להגיע עד ראייה של 20 קילומטר. תלוי באיזה גובה.
נשר יכול לראות
נשר. 20 קילומטר. הוא יכול לראות, אין, צללית של פגר, כן? הצבועים, כן, הם נמוכים, לא... הוא מסתכל על נשר, רואה לאן הנשר אף, והוא רץ אחריו. זאת אומרת, הצבוע, כאילו, זה דבר טבעי, זה לא מודעות, אבל הצבוע, הוא נמצא על הקרקע, הוא לא יכול לראות למרחקים. אז הוא עוקב אחרי מי שנמצא בשמיים. אם אני אביא דוגמה כזו, כאשר אני אלמד מסילת ישרים על גן המבוכה, אני אביא את הדוגמה של הצבוע, ליבות האנשים יעירו, אנשים ירגישו, הבנתי. זה נקרא הרכבת דעות, אתם מבינים? זה כבר מכין אותנו להבנה למה צריך גם בשר וגם יין וגם עצים. כל אחד מהם מרמז על צורת הסברה אחרת. בשר זה דברים שקשורים לגופה של תורה. יין זה יותר אגדה. עצים זה דוגמאות מעולם הטבע. עץ החיים, החיים הטבעיים לוקחים, כמו שאמרתי שם, נשיון גיאוגרפיק, גן המבוכה בפדובה, כל הדברים האלו, אין בעיה. אבל העיקר שכל המרכיבים האלו בהסברות האלו בסופו של דבר יביאו למה? להסברת המושג. זה דרכם של חכמים, אז הם מתאמין. כשהם באים להסביר מושג פנימי, הם לא נמנעים להשתמש בדוגמאות, משלים, סיפורים דמיוניים, כל מיני סיפורי מעשיות, משנים קדמוניות, רבי נחמן, כידוע וכו'. למעשה כבר הבנו את כל הפסקה, נותרו לנו 5 דקות, אנחנו נקרא אם צריך להגיד, להסביר מה שאני אסביר, אבל בסך הכל אמרתי את הכל כבר. אבל אם רק יעברו, כן, או סליחה, אם כן, יסקילן לעומקם על ידי מה? על ידי הרכבת דעות מוסריות עמוקות, בין אם המוסר נובע מתוך הטבע, מתהלוכות הטבע, כפי שאמרנו, בין אם המוסר נובע מתוך כל מיני דוגמאות שייכות לאגדה או לסוד, לא משנה. כל המציאות מלאה במוסר. אם לא היה ניתן את תורה, היינו לומדים צניעות מחתול. היינו לומדים צניעות מחתול, וקדושה מיונה, וגזם מנמלה, כל המציאות מלאה מוסר. רק צריך להתבונן. אז אם אתה מסביר מושג, ולשם הסברתו אתה משתמש בכל דרכי ההסברה, כל מה שיכול לפצח ולפענח את התוך של המושג, להסביר אותו כהלכה, זה בסדר גמור. לא רק בסדר, זה מחויב. אבל אם רק יעברו את בית, כן, זה במידה והוא עושה את הדברים כמו שצריך. אבל, אם רק, כן, שורה רביעית, אבל אם רק יעברו את בית השכלתו, אתם רואים? אוי לו לבית שהלפת עוברת. פה הוא קורא לבית, הבית זה בית ההשכלה. כן? אבל אם רק יעברו את בית השכלתו, ההשכלה הזה דומה לשיניים התוכנות, והחותכות והרוק, אלה השלבים. כן? אם רק יעברו את בית הבליעה, כן, בית השכלתו, ולא יעקלן יפה, המושג לא יתברר כהלכה, וישארו בו הרבה צללים ודמיונות, אז רק מכאובות יביאו לו. המושג הזה, כן? בהיעדר הבירור, הנפש מגיבה עליו בהתאם. כשהמושג לא ברור, הנפש מגיבה עליו בהתאם. כן. תרוס מכם אדם טיפש, מסתכל מחור המנעול ורואה מצד השני, רואה שם איזה מישהו עם סכין עומד מעל בן אדם שנמצא במיטה והוא חותך אותו. הוא צועק למשטרה. משטרה, דבר, רוצחים בן אדם. משטרה מגיעה במהירות, נכנסים, פותחים דלת, רואים איזה מנתח לב ששוקד על, על גוף של אדם חולש, 5 שעות, מציל את חייו. אז זה שיסתכל דרך חור המנעול, תראו מה זה גרם לו. כשאתה פותח את הדלת לרווחה, אתה רואה מה קורה בתוך החדר באמת. כן, זה מקביל להכשרת המאכל באמצעות עצים, בשר ויין, אז נגלת לך תמונה אחרת. אדם עם חלוק ירוק, שברחמים עצומים, ובזהירות, בשקידה, ובמסירות נפש, מציל מישהו ממוות. אז הנה יש לך את ההבדל בין שני צורות הבנה של דברים. הדבר הוא בכל דבר ודבר הזה, כך צריך להבין. ולכן לא כדאי לפתוח חדשות. ממש לא. ועדיין לא יקבלו.
ועדיין מה שאומרים לך, טוב, זה לא קבל שלך. אני בטוח שכל אחד פה בחדר אולי נתקל באמירה המקוממת ביותר הזאת, שכאילו דעה היא משהו נתפס בקרב חלק מהאוכלוסייה כזה, אתה יודע, משהו שתלוי לו באוויר ואתה כותף אותו כרצונך. או אני לא יודע, אני הגדרתי את זה.
הגדרת את זה מצוין, אבל אני לא ממהר להסכים מה שאתה אומר, כי אני מניח שאם אנשים היו אומרים את דעותיהם, כמו שאנחנו אומרים פה, גם אם השני לא היה מסכים, אבל היה יוצא מרגשה, אולי יש פה משהו. נכון שאין לו עדיין את הענבה להודות, אבל הוא היה מרגיש שיש פה משהו. כך סיפור על הרב צוקרמן, זכר צדיק לברכה, כל מי שהיה פוגש בו, הוא היה אומר דברים לא קלים, הרב צוקרמן. כן? תוקף להיותו איש אמת מאוד גדול, אבל הוא היה אומר את הדברים בצורה כל כך. ואנשים שהיו יוצאים מלפניו, גם שלא היו מסכימים לו, לא יכולים היו לצאת מבלי שמשהו יזדעזע להם בתוך הנפש. כך מספרים עליהם, שמעתי בהספדים. זה מאוד היה אופייני, יש כאלה גם שחזרו בתשובה כתוצאה מהמגע איתו. אבל גם החולקים הגדולים שנפגשו, כן, לא יכלו להתכחש לעובדה שיש פה משהו גדול. כן, אני מבין את הנקודה, אני מבין. בואו נראה, על כן חובה על האדם. כן? אם כן, אם הוא לא יעשה את העיכול הזה, בבירורי הדעות, אז רק מחובים יביאו לו להכאיב כל חלקה טובה בנפש. בנפשו, באורחות מוסרו. אדם זה התחיל להתנהג באופנים כאלו, כן? וכל זה מהשפעת הדלק הלא מסונן ולא מבורר שהוא הכניס אל תוכו. זה כמה צריך להיזהר. כן? על כן חובה על האדם. כן? יש פה עכשיו כאילו סוגריים. להשתדל זה סוגריים עד, כן? לעמודה הבאה לנפשו, אתם אומרים סוגריים, הם צריכים כאילו לקרוא ככה, על כן חובה על האדם להכשירן יפה. אתם רואים? העמודה השמאלית, שורה שנייה, כן? זה, כל השאר זה בסוגריים, בוא נקרא את זה עכשיו עם סוגריים. על כן חובה על האדם להשתדל, שביותו ניזון הוא, כאשר אתה לומד לעצמך, או מזין אחרים בהשכלות כאלה, שבהיותן בלתי מעובדות לא יעקלן יפה התלמיד להוציא מהם פרי ברכה וחיים טובים נפשו. מה מחויב? מחויב לפני כן להכשירן יפה. גם כאשר אתה מזין את עצמך ומזין אחרים, זה צריך לעמוד נגד עיניך. שים לב מה אתה שם בצלחת. האם האוכל הזה מבורר? האם ביררת אותו היטב? כן? האם הוא לא יזיק לזה שקולט אותו? לפי אופיו של הקולט. צריך גם לראות עם מי אתה מדבר, צריך גם דברים פה לעשות, כן? כן? להכשירן יפה. במה? בביסרד התורה. ביסרד התורה, מקרא של תורה, זה להסביר תורה באמצעות תורה. להסביר תורה באמצעות, זה נקרא ביסרד. הבשר הזה מרמז על צורות הסברה, תורניות נטו. או באמצעות, כן, כן. יותר נכון, פשט. אפשר גם להגיד שזה פשט. להסביר דברים, פשט. עיקרה של תורה זה הפשט. כן? וביין ריקחה זה אגדה. להסביר רעיונות באמצעות אגדה, כן? אגדות חז"ל. ובעצי חיים זה הסברות שבאות מאיפה? מעולמות החיצוניים יותר. מה שאמרנו לגבי הצבוע והנשר. זה נקרא עצי חיים. עצי חיים זה לקחת עצים או הסברות מעולם הטבע. זה נקרא עץ חיים. מעצי חיים, כמובן, באוחזן, באור תורת השם. זאת אומרת, חשוב מאוד שההסברות, ההסברות מנשן הגיאוגרפיק, כן, הם יהיו מוסברות באופן שיתחבר עם דעת תורה. כן? יתחבר עם דעת תורה. כן? למה נוציא כל ההסברות, כן? כל צורות ההסברות האלו, שהם בעצם באים משלוש מקורות, כן? מתוך הפשט, מהדרש, הרמז והסוד, ומעולם הטבע. כל ההסברות האלה יכולות להיות הסברות מאוד מועילות כדי להבין מושגים של תורה. כן? מי לנו יותר משלמה המלך? משלי שלמה? הכל משלים. וכל המשלים האלו זה בעצם כדי להבין תורה. זה משלים שעוזרים להבין את כוונת התורה. אתה לא יכול להבין את התורה בלי משלי. לא יכול. כן? משתמש במשלים. למה נוציא, כן? הם רואים שוב, להוציא את הוויטמינים. למען נוציא את הפרי הנעים והכוח המזין הצפון בכל חוכמה. אין דבר שאין בו חוכמה. אין דבר שלא כאן חוכמה. כל דבר יש חוכמה אילאית ביותר. באפר יש חוכמה. לא סתם עבדו עבודה זרה את האפר בימים מקדם. ידעו את האנרגיות שיש באפר. אפר זה כוח אדיר ועצום, כוח פריון. בלתי רגיל יש בו. מזין, מחיה, מגדל, מצמיח. זה דבר נורא. אפר זה דבר נורא. אם היה לנו את הראייה הרוחנית של הקדמונים, היינו עובדים עבודה זרה את האפר. כולנו היינו משתחווים לאפר פה עכשיו. כן? שלא לדבר על עץ או על אבן, בכלל כבר היינו. כן? זה דברים עצומים, יש דברים, יש רוחניות גדולה מאוד דברים. הנה, אם כן, למען הוציא את הפרי הנעים והכוח המזין, הצפון בכל חוכמה, גם הרחוקה מאוד. כן? זה מרמז על הלפת. כן? לפת היא דוגמה לאיזה סוג של מערכה שצריך הכשרה מרובה. כן? כמו כן, יש חוכמות, כן? יודע, אתה מסתכל על ג'וק, אתה שואל את עצמך, מה היופי שבג'וק הזה? מה היופי שבעכביש? מה היופי שבחיפושי הזבל? מה הערך שבכל מיני מאורעות מוזרים וחיצוניים? מה? יש בכל חוכמה אדירה. השאלה אם אתה מבשל או שותה יין, זו השאלה הגדולה. כן? גם החוכמה רחוקה יותר, כי מלכותו בכל משל, אין מקום שריבונו של עולם לא נמצא. מלכותו בכל משל. אבל כיוצא בזה, כן, ביחס לחוכמות הרחוקות אפילו, מה נאמר? אם השג שמיים שמעת, זה רמז למה? אם השג שמיים אתה, זה רמז לדברים העליונים. כן? לתכנים העליונים, שם ודאי וודאי יש כוח מזין. ואם מציע שאול, הנה כאן. אתה מצוי, והחומה שלך מצויה גם בעולמות תחתוניים מאוד מאוד. השג ענפי שחר, השכונה באחרית ים, גם שם ידך תנחני. תוך הזה נמרקן דוד, אם כן, מתפאר ושמח, ביכולת המופלאה שלו להתבונן גם בצורות החיים היותר ירודות ולחשוף בהם את יד השם המנחה אותו בתוך החכמות. טוב, אז קצת איחרנו, מחילה, אני מבקש סליחה 5 דקות.